אני לא יודע באיזה עמוד אתה תפתח. אנחנו ראינו בפעם קודמת את הפתיחה של המאמר שבה הרב הציג את תפיסת העולם שלו על הדיאלקטיקה שבחוויה הדתית והיציאה נגד התפיסה הרומנטית של חוויה הדתית. זה לוקח אותנו לדיבור המתחיל שם, תודעת המקום, יש לך? זה עמוד 145, למי שמחזיק את התרגום העברי. יש פה קטע, האמת, שהוא מאוד מפתיע. אתה קראת את זה? גם הכנת או רק אתה מביא רק את האנגלית? יש פה קטע מאוד מפתיע. הרב, כשהוא רוצה לעסוק בקדושה, אז הוא לוקח את שני המימדים שאנחנו מכירים ממושגי הקדושה ההלכתיים, זה קדושת מקום וקדושת זמן. וכדי להמחיש את המושג של קדושת מקום, הוא משתמש בתבניות של צורות חיים אנושיות שנבדלות אחת מהשנייה וזיקתם למקום. והוא מנגיד כאן מצד אחד את המעמד של החקלאים שמתיישבים במקום אחד, לעומת המעמד של הרועי צאן שהם נוודים, נומדס במקור האנגלי. כן? והוא מנסה לאפיין אותם כשתי צורות קיום, כשאנחנו האמת מכירים את הניגוד שבין צורות הקיום האלה מספר בראשית, נכון? ספר בראשית, קין והבל גם הוא בעצמו מביא. איך הבנת תמיד את היחס בין קין והבל? מה יותר משובח, סליחה על השאלה הזאת, התחרות בין שתי צורות הקיום, איזה צורת קיום היא נראית לפחות בספר בראשית יותר ראויה לציון, או למי יש מקום רוחני גבוה יותר? תחשבו עכשיו, אם לא חשבתם קודם.
רועי צאן.
רועי צאן, למה אתה אומר ככה?
כי המשך, אנחנו רואים שהרבה מהערבות היו...
כן, אברהם, יצחק הוא שניהם. אבל אברהם, יעקב, משה, דוד, כן, נשמע טוב, לא? דווקא מי נראה כחברה בסכנה רוחנית בתורה? מי שיש לו בתים טובים, שהוא יושב ובונה, ושיש לו חקלאות, גן הירק, הייתי אומר שלפחות בספר בראשית, קין הוא חוטה, נכון? קין הוא חוטה. אחרי זה עוברים לחברות האורבניות, החקלאיות, שספר בראשית, אז זה מצרים וסדום. ולא נראה שרוח התורה כל כך נוחה ממנה. אני צודק? לכאורה. דווקא מעיינים פה במעשה, במקום מדבר על שיפוט מוסרי, על טוב ורע, הרב מדבר על חזק וחלש. ובכאן בעצם מתהפך לו כל הערכה של היחס בין שתי צורות הקיום. כי פתאום מתברר שקין מנצח את הבל, כי הוא חזק יותר מהבל. והייתי אומר במילים מאוד פשוטות, חושב שזה מפתיע שדווקא החוזק של החברות החקלאיות הוא זה שרובץ לפתחם הסכנה הרוחנית. זה דברים שכתובים מפורש בתורה. כלומר, כשחברה כמו דור הפלגה מגיעה לרמות כאלה של חוזק שהם יכולים לבנות מגדל שראשו בשמיים, אז הקב"ה עוצר את זה, אבל דווקא הנוודים הם, כלומר, החברה האורבנית, אולי נכון לתאר אותה כחברה חזקה יותר, אבל דווקא זה מה שנותן לה את סימן השאלה המוסרי על ההתנהלות שלה. אבל באופן כאילו מאוד מפתיע, הרב פה מעדיף את צורת החיים האורבנית. טוב, זה נכתב בבוסטון וניו יורק, נכון? אני לא יודע אם הוא מדמיין צורת חיים חקלאית, כן.
אבל יש לו רואה סכנות גם, שהוא מסתובב, הוא...
אז זה הוא מדבר, אז בואו נראה קצת את האפיונים שלו. זה נורא מפתיע.
בחנך ה-good guys,
הם בדרך כלל רואי הצאן, בדרך כלל.
אבל הם מסתובבים, הם יכולים... להפר את הזכויות של
האחרים. או בוא נאמר כך, כמו שיש את רואי אברהם, או אברהם, יש גם רואי לוט. זה נכון שמי שרואה צאן, יש לפניו גם סכנות רוחניות, גם אתגרים רוחניים. זה נכון. עדיין בגדול, איזה צורת קיום במקרא נראה כצורת קיום שיש לה יותר סכנות רוחניות, דווקא נראה שהאורבנית. באופן מאוד מפתיע, הרב כאן כשמדבר על קדושת מקום, הוא דווקא רואה את צורת החיים האורבנית כצורת החיים הראויה יותר. תבואו, תדפדפו איתי קצת.
יש יותר יציבות שאם הבן אדם בא באותו מקום, אז יכול ליצור רוטינה יותר.
זה נכון.
בבית מדרש, ומה מישהו מסתובב במקום.
זה נכון, בואו נראה פה קצת, כן? תסתכלו מה הוא חושב על נוודים. סליחה על מה שאני אומר, הוא מתאר פה צוענים. המילה ג'יפסיז לא מופיע בטקסט, נכון? יש פה עוד החלקה אחר כך שהוא מדבר נגד סין. הוא כבר הגעת לקטע הזה? מסביר למה הכלכלה הסינית היא לא משהו. כל מה שהוא כתב על הכלכלה הסינית הייתי מעביר להם לכלכלה אמריקאית. בסדר, אבל תראו, הוא מתחיל בעמוד 145, הוא מתאר את הנווד כמנצל, תראו איזה מילים איומות, מנצל, טפיל, נודד ממקום למקום, אין לו שאיפות לעבוד האדמה, אין לו אדמה, אין לו קשר נפשי לאדמה, זה בן אדם מנותק לגמרי, הוא לא יכול שתהיה לו קדושת מקום, כי אין לו מקום. לעומת זאת, תראו כמה הוא אוהב חקלאים. כן, החקלאי הוא יוצר מפיק, יש לו אדמה, ותראו מה, הוא מתפלל, כאילו, הוא גם בעיניו דמות יותר דתית, תסתכלו היטב, מתפלל ולגש, כאילו זה, התיאור הטבעי של החקלאי זה כמה הוא דתי, כן? דווקא בתורה, פן תאכל וסבת, בתים טובים, תבנה וישבת ושכחת, אבל זו כאילו, הוא הדתי הטבעי, כן? החקלאי יש לו קשר לאדמה, יש לו תודעת מקום, ועכשיו תראו בעמוד 146 למעלה, איך הוא מתאר את קין והבל. רגע, אתם מכירים את הפירוש של רש"י לקין והבל? לא? חזור, שניים מקרא. רש"י כותב, למה הבל רואה אדמה? הוא רואה צאן. כי בגירוש של האדם מגן עדן, מה נאמר? ארורה אדמה בעבורך, ביצבון תאכלנה הכל ימי חייך. אז מה הבל אמר? לא כדאי להיות עובד אדמה, הקדוש ברוך הוא קילל את זה, בוא נחפש צורת קיום אחרת. אבל זה נראה כשהבל מחפש משהו ראוי יותר, נכון יותר לחיים לפני השם. דווקא פה, תסתכלו מה הוא כותב. בסכסוך בין קין והבל, תראו איך הוא מתאר אותם, זה פילי פלויים. למה קין מנצח את הבל? הרי אפשר להגיד, כי קין רע והבל, הבל טוב, לא יודע, אולי הרע. לא, הוא מתאר את זה, כי קין חזק, רואים את זה? הוא היה מוכן להיאבק עליה, והבל היה חלשלוש. זה פשוט מפתיע, לא? אחרי זה מה הוא מתאר? שמה העונש המתאים לקין? הוא ניצל את החולשה של הבל, אז מה העונש המתאים לקין? שיחיה כמו הבל. יש רק ביחד בפסוקים, מי שקורא את בראשית ד', שמצד אחד הורים עונה ונה תהיה בארץ, מצד שני הוא בונה עיר. טוב, אני לא אפתור את זה עכשיו. אבל כן, זה מאוד אופייני, הפסקה הבאה. הוא בנה את העיר, והוא קרא אותה כשם בנו חנוך. אבל הוא בנה את העיר, כן?
יש מאות שנים, יש מה בסוכות.
בכל אופן, זה לא מפתיע שיש לו פה נטייה לא לדבר על דמויות היסטוריות, אלא לתאר את קין והבל כמייצגים צורות קיום. עכשיו, היות והוא החליט שהרועי צאן או הנוודים הם טפילים, אז הם גם בעולם הרוחני, כשהוא בא לתאר, יש סוג של נווד רוחני. תראו מה הוא מתאר פה. הנווד נראה כטפיל רוחני. כל עוד זן הוא מאכיל לטבע את צונו, קשור הנווד אל מקומו, מדלג קצת. בדומה לכך, יש אנשים רבים היהודים להוקיר ערכים כל עוד הם נהנים מהם, וכל עוד ערכים אלה מעניקים להם סיפוק נפשי. זו הגישה של נוחות. הוא מדבר פה, מיד נראה בהמשך את מי הוא תוקף כבעלי גישה כזאת. ומי שקרא את אלוני מהפייס יודע על מה מדובר פה. אפשר שהדת שלך גם תהיה דת של נוחיות. היא נותנת לך איזה צורך, היא עונה על משהו, היא... לעומת זאת, והאדם הזה זה מין עולם רוחני, יש לו נהדר שורשים. מהרגע שבו חוויה כלשהי מאבדת מאיכותה, מענה, זה נאיכותה. זה כאילו, זה נהדר מחויבות. אני חושב שזה נהדר. לעומת זאת, הוא מדבר שמבחינה רוחנית יש דבר שנקרא התיישבות, כי יש רוחניות שיש לה מקום, שיש לה קבע, שיש לה יציבות, ומהו הדבר שמסמל את זה יותר מכל? אז הוא מתאר פה בסוף עמוד 146, מה מסמל את זה יותר מכל? מי נקרא נחלה? בית המקדש. בית המקדש מסמל את זה שהקדושה יש לה מקום. כן, וכאן הוא עובר לעמוד 147, וכאן הוא, הוא לוקח את זה ממקום פיזי והופך את זה כדרכו למקום כמסמל רוח באופן אבסטרקטי, באופן מופשט, כן? הוא מדבר על זה, על מה זה השקפת עולם. ופה יש ניצנים של רעיונות שלמדנו אותם הרבה בשנים האחרונות סביב המאמרים של הרב בשנות ה-60, שפה אפשר לשמוע כבר הנבטה של הרעיונות או תחילה של הרעיונות, שהוא מדבר כאילו על החשיבות שיהדות לא רק יהיה משהו שאתה צורך אותו, משהו שאתה עושה אותו, אלא שהיא תהיה המגרש הביתי שלך. הכרתי לא מזמן משפט מעניין שהרב ברנדס אמר בהקשר אחר לגמרי, אבל כדאי להקשיב לו. דבר על זה שילד חרדי כשהוא לומד גמרא, אז הוא, זה כמו שפת אם. הוא אומר, הוא מרגיש שהילדים שלנו זה מרגישים שהם לומדים שפה זרה. מעניין ההיבט הזה.
שמה?
זה כמו ללמוד שפה זרה. שפת האם, אתה לומד אותה בלי לדעת תחביר, בלי לדעת דקדוק, אתה פשוט לומד לדבר אותה באופן טבעי. לעומת זאת, שפה זרה, אדם קשה לו לסגל אותה אם הוא לא לומד באופן מלאכותי את המבנים שלה. זה כאילו משהו שהוא חיצוני לו. זה לא משהו שהוא יונק אותו מיינקות. זה משהו שאתה מסגל מחוץ עליך. הילדים פה בשכונה הזאת שגדלים בילינגוול, בשאלה אם אפשר שתי שפת אם, כן? לצערי רוב הילדים פה שפת האם שלהם זה אנגלית. אני אומר את זה בכאב, אני לא בטוח שזה חכם מה שמשפחות עושות, למרות הרווח הגדול של יודעים אנגלית, כי זה שפת האם, זה העיניקה שלך, זה המקור שלך. טוב, בסדר, כל אחד יעשה את החשבון שלו. ובחלק אני אגיד, אבל הורים צריכים לדבר בבית שפה שנוח להם לדבר אותה. בכל אופן, בוא נראה מה שהרב כאילו מבקר פה או משהו קמה, זה שאנשים יהפכו את היהדות לבית שלהם, שהוא יהיה לא רק, תסתכלו טוב את הדבר, זה לא רק לסגל רעיונות. הוא מדגיש, מי שזוכר את explanation ו-fascination, יש פה מישהו כזה? זוכר?
כן.
הדרשה שלו למוסמכים שהוא היו בשנות ה-60, ב-1960, שהוא אמר, יהדות צריך, אפשר להעביר אותה בשתי דרכים. אחד זה דרך explanation, להסביר את הרעיונות, והשני זה to fascinate, דרך fascination. זה בדיוק מה שהוא מדבר פה. הוא אומר, תפיסת עולם, השקפת עולם, זה רק לדעת רעיונות, כן? אלא מה זה? זה להשתלב איתו. זה שזה הופך להיות חלק ממך. כן? והוא מדבר פה על פילוסופיה, זה כחוויה אינטימית אישית. כן, הוא גם נזקק פה לפרשנות הפשוטה הראשונית של המילה פילוסופיה, שהיא אהבת חוכמה, או מה המילה אהבה מביעה? רגש, הזדהות, כן? זה מדבר על הצד החווייתי של האדם, שהוא מפנים את הדברים, כן? עכשיו כאן מה שהוא רוצה לזהות זה את מודל הנווד מול מודל המתיישב, שאפשר להיות נווד רוחני במובן שאתה מסגל רעיונות, אבל אתה לא הופך אותם לחלק ממך. לעומת זאת, המתיישב הרוחני, שזה האידיאל של המסה הזאת, כן, לא להיות רונצון כמו אברהם אבינו, כן? האידיאל של המתיישב זה אדם שיש לו מקום, המקום הכוונה שהוא שייך, שהיהדות שלך היא חלק אינטגרלי ממך, כן? אני מרגיז אותך היום?
כן.
אני מרגיז אותך?
לא.
לא, בסדר. כן.
שאלתי שאלה, כאילו, מאת המבט, שבוע, אבל איפה שאני רוצה להבין יותר, זה כאילו, אנחנו נצאים היום לשים על צד אחד העולם של איך שלומדים תורה בצורה קלאסי ואומרים שזה יבש ואפור וככה, וזה כאילו הבית מדרש הקלאסי והספרי, the dusty books and the man with the beard וכל זה, ומשהו כאילו מקום יותר רוחני ויש רוח ואנרגיה ומתחברים וכל זה. אז אני לא רוצה להגיד שהרב הוא שמה, רק בהצד הקלאסי והיבש והאפור. וכאן אני חושב שהוא רוצה לעשות את זה. הוא לא...
אבל דווקא הדבר המעניין הוא שבעמוד הבא... כן, אתה יודע שתסלים, כן, סליחה.
אבל הוא גם כן לא הדבר הרוחני החסידי להתחבר, כאילו...
תראה, הדבר אולי המעניין הוא שהוא מאשים את יהדות ארצות הברית המודרנית שהם נוודים רוחניים, שהם לא מתיישבים. כלומר, עד שאתה שואל, חושבים שזה הדסטי בוקס, אצלו זה בדיוק הפוך. הדסטי בוקס, הדסט, מה הוא בעצם מסמל?
שלא
פותחים. אתה אומר שלא פותחים, בשבילו הכוונה שזה בא, שזה ישן, שזה שלנו, זה מופנה בתוכנו. לעומת זאת, כי תסתכלו פה, בזה אנחנו צריכים לסיים, כי צריך לבוא שהוא גמרה. בעמוד 148 הוא מדבר נגד הדתיות של יהודים מודרניים. זה מאוד מזכיר הקטע פה, דברים שיופיעו מאוחר יותר בדלוני מן הפייף, כן? הוא מדבר על איך הם זונחים את ירושתם עתיקת הימין. איך הם דוצ'ים את הערכים היהודיים, אבל הם לא הופכים לבני בית בשום תרבות אחרת. כן, הוא אומר, אין להם בעיה בדעת. אינטלקטואלים, חבל על הזמן, כן? אבל אין להם חיוניות חווייתית של ערכים, ככה הוא קורא לזה, את החוויות החיוניות של ערכים. מה שהוא מוכר יותר כמו יקרה, אין להם fascination. זה לא... הם יבשים. אין להם רוחניות, אין להם...
כן, אם הוא היה מדבר לדור שלנו, כאילו היה אומר הפוך. יש להם רק רוחניות ואין להם שום מחויבות.
ולכן הוא אמר להם שהרוחניות שלהם קצת נדרת שורשים, או שהיא זייפת.
נכון, לא, אני אומרת.
כן, נכון. זה נכון. ותראו מה הוא כותב, היהודי המודרני הוא נווד רוחני. ודבר זה מאפיין רק את היהודי הבלתי דתי. כי אם גם הרבה יהודים דתיים. כי דת שלא מושרשת, לא בנויה על ערך חווייתי עמוק, היא נדרת שורש. כן, רצית להגיד, נכון?
אז איפה זה לא היה מספיק והנוער מחפש יותר?
תסביר את השאלה. אני יודע, זה הכל קשור, כן.
כמו מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר.
כן.
אני רוצה שזה יהיה מספיק, אבל אני קשה לי להבין למה זה לא מספיק.
מה לא מספק אותם?
לא הרעיון, כן, בדיוק. מה לא
מספק? אני אשאל אותך את השאלה.
זה בהרעיונות או זה באיך שהתלמידים של הרב, לא התלמידים, אבל כאילו אלו שבאו אחרי הרב רצו לעשות את זה.
אתה מדבר על מה שקורה בארצות הברית או מה שקורה בארץ?
בארץ.
כי בארץ זה לאו דווקא תגובה לתורות שהרב ייצג. הרב לא דומיננטי בעיצוב פני החברה הדתית לאומית בארץ. כלומר, אנחנו למדנו במחוז של הר ציון, אז אנחנו, יש לנו את ההשפעה שלו, אבל אני יכול לא בטוח שנכון לתאר את מה שקורה בארץ כריאקציה לדברים שהוא ייצג. אני יכול להגיד לך שבספר של הרב שגר, בתורתו יגה, הוא מנסה לבטא את זה לא... הרב סולובייצ'יק הוא שחקן מרכזי שם, אבל לא בגלל הדברים שהוא ייצג, אלא בגלל הדומיננטיות של בריסק בלמדנות הישיבתית. Okay. אבל דווקא הבריסק שהרב שגר פגש אותו כתלמיד בקרם ביבנה, זה בריסק שבא מהגריז, ולא בריסק באופן שבו הרב סולובייצ'יק בנה אותו מחדש, שהוא שילב שם בין למדנות לבין רוח. כלומר, במובן הזה, אני לא יכול, לא יודע אם נכון לשים את האצבע על כל התהליכים הסוציולוגיים כרצף. אני יכול להגיד שאני חושב שהרב שגר צודק שעודף המופשטות של הרעיונות והתחושה שזה לא פונה לחיים שלך, זה משהו שהטריד אותה, נגיד בצורה אחרת. כל הלמדנות הבריסקאית בנויה, התשתית האידיאולוגית שלה, האידאית שלה, בנויה על נפש החיים, שם חיים מוולוז'ין, שמניחה שהתורה קודמת לעולם, ואנחנו בעצם הולכים לתורה. בלשון של הרב סולובייצ'יק, ויש ההלכה, הסדרה האידיאלית מתרימה את הסדרה הריאלית. אתה, בעצם, אתה, התורה מחוץ למציאות, ואתה הולך אליה. ועודף המופשטות הזאת גורם למצב שאולי אתה לך שהתורה לא בהכרח מדברת אליך על החיים שלך. כלומר, אני יכול לתאר לך חוויית חיים שלי כתלמיד בישיבת הר ציון. השאיפה של כל שיעור כללי היה להוכיח שכל דבר הוא מושג, הוא דין, ולא סתם איזה אומדנה. כאילו האומדנה היה הדבר בזוי, נכון? עכשיו, איך היינו מוכיחים שמשהו הוא לא אומדנה אלא שהוא דין, אם היינו מצליחים להראות שהוא פועל אפילו נגד האומדנה, נכון? אתה זוכר שאומרים כאלה? מה זוכר? אני אתן לכם דוגמה, בסדר? זכין לאדם שלא בפניו. על מה בנוי הדין הזה? אז אפשרות אחת היא להגיד שיש אומדנה שבן אדם מעוניין שנפעל עבורו כשזה לטובתו. כלומר, מינוי השליחות נעשה על ידי ההנחה שהוא חפץ בזה, שהוא מעוניין בזה. אבל זה לא מניח את דעתו של למדן, כי למדן מה הוא מעדיף להגיד? שיש דין שאדם יכול לפעול עבור אדם אחר כשזה לא טובתו, ואז איך נוכיח שיש דין כזה, שזה מושג הלכתי, אפילו כשהוא לא רוצה בזה, אפילו זה נגד המדינה. כן, למשל, אביא לכם נפקמינה, אני זוכר אותה משהו כללי, נפקמינה שניתנה. הרי יש דין שכותבים פוסבול רק על הקרקע. עכשיו, מה קורה כשיש אדם שלווה הלוואה ואין לו קרקע? אז אי אפשר לכתוב פוסבול. אז מה עושים בכתיבת הפוסבול? מקנים לו קרקע של המלווה, אגב 400, ולמה הוא זוכה בו? כי מי לא רוצה לזכות בקצת קרקע בארץ ישראל? זכין לאדם שלא בפניו. אז זאת אומרת, אבא שלי אומר משהו כללי, נו, לא היינו באים לבן אדם, אומרים לו, תשמע, עכשיו אתה תקבל קרקע בארץ ישראל, 400, אבל בגללה, אז החוב של המיליון דולר לא ישמה, תהיה פוסבול. אתה רוצה או לא רוצה? בטוח הוא אומר לא רוצה. אז איך זוכין עובד? אז הנה הוכחה שזוכין לא עובד, ודינו מדינה. איזה שמחה היה בחדר, שצריכנו להוכיח, הלכה נהג פועלת, עכשיו זה היה שיעור אחרי שיעור. כלומר, האווירה שנוצרה היא, שהתורה לא מכירה את החיים האנושיים, ו... פונה אליהם ומקדשת אותם, אלא האווירה הייתה שהתורה עומדת בפני עצמה, ואנחנו נתאים את עצמנו לתורה. דוגמה אחרת שאולי תבטא את זה. אני חושב שבצורת לימוד כזאת, הרבה מאוד תלמידים מעולם לא חשבו שהתורה מדברת על דברים שדילמות שלהם. אתן דוגמה. פעם עברתי שם שיעור לפני איזה 10 שנים, על סוגיית סבלונות. הסוגיה שאת צריכה להכיר טוב. למה? כי הסוגיה מתארת איך מממנים חתונה. מי שחיתנה שני ילדים תוך 3 חודשים? 3 תוך שנה?
שתי ילדים 3 שבועות.
איך ממנת חתונה? אז יש לך שיטה, אני יודע, כן? הסברת לנו פעם. חוסכים, אמרתי, מה זה משנה? שהתחתנו תוך יומיים, הרי ממילא הכסף לא אמור לבוא. אבל זו דילמה שכולם מתלבטים בה. כל מי שיש לו ילדים, שואל את עצמו על החתונות העתידיות שלהם. אני מקווה, אם לא, כדאי לו, רק שזה טוב שבא לשיעור, שיתחיל לחשוב על זה. מה הוא יעשה כשיגיע המועד, בסדר? עכשיו, זו דילמה, נכון? אז תיארתי את הדילמה ואיך פותרים, ואז קראנו את הסוגיה, וראינו שהסוגיה מתמודדת עם הדילמה. הפתרון ההלכתי של תקופת חז"ל היה, זה דבר שעושים אחינו בעיקר בלידות המזרח, על ידי הצ'קים, על ידי המתנות. דיינו, אתה לא חוסך לחתונה, אבל המתנות מכסות את העלויות. ולכן, אם מישהו הביא מתנה לחתונה, אז הוא הביא עם החתונה שלך, הביא לך מתנה, אתה חייב לתת לו מה? אתה יודע, כן, בחתונה שלו. אחרי השיעור בא אליי תלמיד מהארץ יום, אמר לי, פילה פלאים, הוא לא ידע שהגמרא מדברת על דברים שהוא מתלבא בהם. הוא יצא, אבל ארי, בזה הם מתלבטו, את זה הם לא אהבו ארי, אוקיי?
סליחה.
אני חייב לעצור, בסדר? בסדר, בכל רגע, ארי, שמעת? נגד זה הם יצאו, הם רוצים שזה ידבר אליהם. בסדר? שאני אגיד לך רק עוד דבר אחרון.
שאמרת
בריסק קלאסי, אז בריסק
כאילו זה בישיבה גבוהה. הבריסק הקלאסי
הוא מופשט.
ומצד שני הרב הדגיש כאילו ישיבה גבוהה וישיבה קטנה קטנה לאמריקאים שלא ילמדו הרבה, אבל הוא כאילו היה חשוב לו שהם ילמדו רק ענייני מועד.
כן, אני יכול להגיד לך שני דברים הפוכים, אבל הרב היה מלא סתירות, אז זה לא נורא, נכון? מצד אחד, השיעורי גמרא שלו היו ברמה הכי מופשטת שאפשר, לא ניסה לחפש לו הדרכות לחיים, ולא, לגמרי לא היה. מצד שני, הוא לקח על הסדר היום שלו, כמשימה חינוכית ראשונה במעלה, שאנשים ירגישו הזדהות עם התורה. וזה היה פחות בשיעורי הגמרא שלו, זה היה יותר בדרשות. אני יכול לספר שבתיכון שהוא הקים, אז בחירת, אתה למדת שם, נכון? לא? יש פה מישהו שלמד?
אשתי למדה שם.
אז תשאל אותה אחרי זה. מה שאני זוכר ששמעתי, הוא בחירת המסכתות שהוא בחר ללמוד, היו מסכתות מעשיות, מנושאים מסדר מועד. היו לו נמחולין גם, גם היו לו בשר בחלב קשות. והייתה בחירה מאוד מדוקדקת, שהיא לא אמרה, טוב, בוא ללמוד משהו מופשט מבא ומציע שילד אף פעם לא לפגוש. הייתה מחשבה. בכל אופן, אנחנו צריכים לסיים פה, בסדר? אז... ראינו על המקום, אני חייב להגיד קטע מפתיע ביותר בגלל הביקורת על הרועה צאן, כי הוא הפך אותה מרועה צאן לנומדס. קטע מפתיע. זה נכון שלרועה בהמה דקה התורה הגמרא נגד. זה גם היפוך שאומר דורשני. בסדר, בכל מקרה, עד כאן תעניין תודעת המקום. כלומר, מה הרעיון שהוא ניסה לומר? שכדי שאדם יהיה יהודי עם קדושה, מה הוא צריך לשאוף? שיהיה לו מקום, שהוא יהיה בן בית, שהוא יקש שורשים בתורה. בסדר, בפעם הבאה, עניין הזמן.